מסע אל גוף האדם, פודקאסט לילדים. כותב דוקטור יאיר פוזניאק. מגישים דניאל, יואב ויאיר פוזניאק. אבא, אני יכול לשתות קולה?
לא, אנחנו לא שותים קולה בבית.
אז ספרייט?
לא, אנחנו לא שותים ספרייט בבית.
אז שוקו?
לא, אנחנו לא שותים שוקו בבית.
אז אורנג'אדה?
שאלה מכשילה, אין כזה כבר מסוף שנות ה-80.
אוף, אבא, למה אנחנו לא שותים את כל הדברים הטעימים האלה?
כי יש בהם המון המון סוכר.
אבל סוכר זה טעים, וגם למדנו שהוא חשוב לתפקוד של הטעים. זה אומר שהוא טעים לטעים.
אתה צודק, סוכר באמת חשוב לתפקוד של הטעים, אבל כשיש יותר מדי ממנו, כמו כל דבר, הוא יכול לגרום למצבים לא פשוטים בכלל. כדי לעשות את כל הפעולות שהגוף שלנו עושה, התאים בגוף שלנו צריכים אנרגיה. אנרגיה היא היכולת לבצע עבודה. תדמיינו לעצמכם שאתם לוקחים קפיץ ומחבצים אותו חזק חזק בין הידיים שלכם. אתם יכולים אפילו לנסות את זה באמת אם יש לכם קפיץ. עכשיו תניחו את הידיים שלכם עם הקפיץ ליד צעצוע. לא קורה כלום, נכון? אבל בתוך הקפיץ המחובץ יש עכשיו המון אנרגיה שרק מחכה להשתחרר. אם תרימו במהירות את אחת הידיים ותשחררו את הקפיץ, הקפיץ ידחוף בעוצמה את הצעצוע. האנרגיה שבו השתחררה, ובאמצעותה הצעצוע נדחף. הסוכר פועל בדיוק כמו הקפיץ. בתוך הסוכר יש המון המון אנרגיה. כשאנחנו אוכלים מאכלים שמכילים סוכר, התאים שלנו מפרקים את הסוכר ומשחררים את האנרגיה שיש בתוכו. האנרגיה הזאת משמשת את התאים לעשות כל מיני פעולות, למשל, להכניס ולהוציא דברים מתוכם, לזוז, לתקוף פולשים, ועוד ועוד. אנחנו מקבלים את האנרגיה הזאת מהמזון שלנו. למעשה, כל היצורים החיים מקבלים אנרגיה מהמזון שלהם. יוצאי הדופן היחידים הם הצמחים. הם מקבלים את האנרגיה שלהם מאור השמש, אבל זה כבר נושא אחר, ואולי נדבר עליו בפעם אחרת. אז בעצם אנחנו חייבים לאכול כדי לשרוד וכדי לתפקד. יש 5 קבוצות מזון חשובות שבלעדיהן התאים שלנו לא יתפקדו כמו שצריך, וקוראים להן 5 אבות המזון.
אז לי יש אבא אחד שזה אתה. 5 אבות מזון? זה מלא אבות. אבל אמא יש רק אחת.
הקבוצה הראשונה היא קבוצת הסוכרים, שקוראים להם גם פחממות. יש כל מיני סוגים של סוכרים אנרגטיים במיוחד, כלומר שיש בהם הרבה אנרגיה. מזהים את הסוכרים על ידי זה שהשם שלהם נגמר באוז. למשל, הסוכר הלבן שאתם מכירים נקרא סוכרוז. הוא מורכב משני סוכרים קטנים יותר שנקראים גלוקוז ופרוקטוז. הסוכר שנמצא בחלב נקרא לקטוז. כל כך הרבה אוז.
גלוקוז, פרוקטוז, לקטוז, סוכרוז, מלטוז, דקסטוז, ריבוז, מנוז, רמנוז, גלקטוז, קסילוז, טרלוז, פנטוז, זילוז
ומייפל!
סוכרים נמצאים כמעט בכל מאכל בצורות שונות. הם מורכבים מאטומים, יחידות קטנטנות, והאטומים שבסוכר חשובים כדי לבנות את התאים ואת הרקמות שלנו. וזה בנוסף לזה שהם משמשים מקור לאנרגיה. את המאכלים שלהם מוסיפים סוכר נשאיר לאחר כך, אבל מאכלים שעשירים באופן טבעי בסוכר ופחממות הם אורז, פסטה, לחם ותפוחי אדמה. הקבוצה השנייה של אבות המזון היא קבוצת השומנים. גם שומנים הם חומרים מאוד אנרגטיים ומהווים גם מחסנים של אנרגיה בגוף כשהם נאגרים. מאכלים שומניים במיוחד הם חמאה, אבוקדו, זרעים וגרעינים וגם ממרחים שמייצרים מהם כמו למשל טחינה וגם חלק מהדגים ומהבשר. גם האטומים במולקולות השומן מסייעים לנו לבנות תאים ורקמות. הקבוצה השלישית נקראת חלבונים. אם אתם זוכרים, חלבונים הם הפועלים הקטנים שבזכותם התאים שלנו עובדים. אז לא רק התאים שלנו עובדים עם חלבונים, אלא כל התאים החיים בכל העולם. כשאנחנו אוכלים צמח או בעל חיים, אנחנו מקבלים את החלבונים שבתאים שלו. גם בחלבונים יש אנרגיה, אבל השימוש שלהם יותר חשוב לבנייה של חלבונים חדשים שמתפקדים בתאים שלנו. חלבונים נמצאים בכל התאים בעולם, אבל מאכלים שעשירים בהם במיוחד הם מאכלי חלב, בשר ודגים, ביצים וקטניות כמו אפונים, חומוס ושועית. פחממות, שומנים וחלבונים הם 3 קבוצות של אבות מזון שמאוד חשובות לתפקוד תקין של הגוף, מכיוון שהן מספקות לו אנרגיה וחומרי בניין. חוץ מאלה, תזונה בריאה מורכבת גם מויטמינים ומינרלים. ויטמינים הם כוח עזר לחלבונים שיש לנו בגוף, ודיברנו עליהם בהרחבה בפרק שעסק במסעות בים בעונה השנייה. המקור לויטמינים הוא בעיקר פירות וירקות טריים. מינרלים הם גם כוח עזר לחלבונים. למשל, סידן שנמצא במאכלי חלב, נטרן שנמצא במלח רגיל, ומגנזיום שנמצא בעלים ירוקים, באגוזים ובשקדים. ועכשיו, חידה. מה המרכיב היחידי שלא דיברנו עליו עד עכשיו? אין בו כמעט שום ערך תזונתי, אבל אנחנו חייבים לצרוך אותו כל יום כדי לחיות. אם אמרתם מים, אתם צודקים. מים מהווים 70% מהגוף שלנו, והם חיוניים לפעילות של כל התאים. במשך היום, אנחנו מאבדים הרבה מים מהגוף, בהזעה, בהפרשות ובצורות אחרות. ולכן חשוב לשתות כל יום כדי להשלים את הנוזלים שעבדו. כמות המים שצריך לשתות בכל יום קשורה למשקל הגוף, ולכן ילדים צריכים לשתות פחות מים ממבוגרים. אתם שמאזינים לפודקאסט הזה צריכים לוודא שאתם שותים לפחות 4 כוסות מים בכל יום, ושההורים שלכם שותים לפחות 10 כוסות מים בכל יום. כי אם לא תשמרו על ההורים שלכם, מי ישמור עליהם?
מעולה. אז אני יכול לשתות עכשיו קולה ולאכול לחם עם מלא חמאה וריבה, כי יש בזה פחמימות, חלבונים ושומנים, וזה טוב לגוף שלי. It's good for me.
רגע. לא כל כך מהר. אנחנו מבינים שלצרוך מעט מדי מאבות המזון זה לא טוב, כי התאים לא יקבלו את האנרגיה ואת חומרי הבניין שהם צריכים, אבל גם לצרוך יותר מדי מהם זה לא טוב. כדי להבין למה, אנחנו צריכים קצת להבין איך הסוכר והשומן מתנהגים בגוף כשהם מצטברים. כשאנחנו אוכלים, התפקיד של מערכת העיכול הוא לפרק את אבות המזון, סוכרים, שומנים וחלבונים, לחתיכות קטנות קטנות שעוברות לדם, ומשם הם מגיעים לכל תא בגוף. אבל כשאוכלים ושותים יותר מדי מאכלים ומשקאות שמכילים סוכר ושומן, לאורך הרבה מאוד זמן, מתרחשים כמה דברים שיכולים לפגוע בגוף. חשוב להבין שהדברים שנזכיר עכשיו קורים בדרך כלל אחרי הרבה מאוד שנים של תזונה לא נכונה, כלומר, בדרך כלל לאנשים מבוגרים. אז כדאי לסגל תזונה נכונה כבר מגיל צעיר, וללמוד לשמור על הגוף שלנו. קודם כל, התאים לא צריכים הרבה סוכר ושומן כדי לפעול בצורה תקינה, ולכן יכול להישאר עודף של סוכר ושומן. העודף הזה צריך להיות מאוחסן איפשהו. זה קצת כמו שתקנו עכשיו 8 שקיות של במבה. אחת מספיקה לכם, אבל יש יותר מדי, אז מאחסנים אותן בתוך ארון ומשתמשים כשצריך. אותו דבר בדיוק עם הסוכר והשומן. יש לנו מחסנים מיוחדים של סוכר בשרירים ובכבד, והגוף משתמש במחסנים האלה כשחסר לנו סוכר בדם. למשל, כשאנחנו לא אוכלים במהלך הלילה, או כשאנחנו מבצעים פעילות גופנית. אבל אם אנחנו אוכלים כל כך הרבה עד שהמחסנים מתמלאים, חלק מהסוכר יכול להפוך גם לשומן ולהצטבר ברקמות, ובעיקר בכבד. והדבר הזה עלול לפגוע בפעילות של הכבד. הכבד הוא איבר חשוב לתפקוד התקין של הגוף שלנו, והוא מפרק כל מיני תרכובות לא טובות ומייצר דברים טובים, אז חשוב לשמור עליו. גם כשאנחנו צורכים מאכלים עם הרבה שומן או שמן, כמו חמאה, שניצלים מטוגנים או טפו צ'יפס, חלק מהשומן משמש לייצור אנרגיה בתאים וחלק נאגר ברקמות. הצטברות השומן ברקמות יכולה לגרום לנו לעלות במשקל. אם נאכל הרבה מאוד מאכלים שמנים במשך הרבה שנים, חלק מהשומן הזה יכול להצטבר אפילו בכלי הדם ולחסום אותם, וזה יכול לגרום למחלות לא נעימות. ויש עוד דבר שקשור לסוכר. סוכר צריך קצת עזרה בכניסה שלו לתאים. את העזרה הזאת הוא מקבל מסוג של מפתח קטן בגוף שנקרא אינסולין, ומיוצר בלבלב. בזמן שיש הרבה סוכר בדם, נגיד אחרי שאכלנו ארוחה של פסטה או פתיתים, או המון ממתקים, מפתח האינסולין פותח מנעול מיוחד בתאים, וזה עוזר לסוכר להיכנס במהירות מהדם לתוך התאים, שמפרקים אותו ומשחררים את האנרגיה שנמצאת בתוכו. אבל תדמיינו לעצמכם מישהו שכל יום אוכל סוכריות, שותה שוקו, אוכל שלוקים, שותה קולה, ולכינוח אוכל עוגת שוקולד. רמת הסוכר בדם שלו כל הזמן גבוהה, ואז מפתח האינסולין עובד ועובד ועובד, ומה קורה למפתח כשמסובבים אותו יותר מדי במנעול שלו? נכון, הוא נשחק ונשבר. אותו דבר יכול לקרות למפתח האינסולין, כשאוכלים יותר מדי סוכר במשך יותר מדי שנים. מפתחות האינסולין עלולים להפסיק לעבוד, וכתוצאה מכך הסוכר נשאר בדם במקום להיכנס לתאים. זאת מחלה שנקראת סוכרת.
עובדה מגניבה!
סוכרת נעורים היא גם סוג של סוכרת, אבל זאת מחלה שונה מסוכרת המבוגרים שדיברנו עליה. בסוכרת נעורים, הגוף מתבלבל, ואז תאי מערכת ההגנה תוקפים את תאי הלבלב שמייצרים את מפתחות האינסולין. כתוצאה מכך, תאי הלבלב לא מייצרים מפתחות אינסולין, וזה גורם לסוכר להישאר בדם. בניגוד לסוכרת של מבוגרים, אפשר לטפל בסוכרת נעורים באמצעות הזרקה של מפתחות אינסולין מבחוץ. אבל בשנים הקרובות, מדענים מקווים שיהיה אפשר לייצר תאי לבלב חדשים שייצרו מפתחות אינסולין, להשתיל אותם בגוף ובכך לרפא לחלוטין את סוכרת הנעורים.
מה עוד יכול לעשות עודף של סוכר בגוף? חורים בשיניים. בתוך הפה שלנו ועל השיניים יש המון 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 חיידקים קטנטנים. הם חיים איתנו רוב הזמן בשלווה, אבל גם הם צריכים לאכול, לא? וכמונו, גם הם מאוד אוהבים סוכר. חלק מהסוכר שאנחנו אוכלים הוא למעשה אוכל של חיידקים. מצחיק, לא? אבל האמת שלפעמים זה פחות כיף. כשהחיידקים מקבלים יותר מדי סוכר, הם מתחילים להפוך אותו לחומצה. והחומצה הזאת מצטברת על השן ומתחילה לאכול אותה ממש ככה. השיניים שלנו חזקות, אבל עד גבול מסוים. החומצה יוצרת חור בתוך השן וחושפת את העצבים שנמצאים בתוכה, וזה יכול להיות כואב. מאוד כואב. ואז צריך ללכת לרופא שיניים, שבמקרה הטוב סותם את החור אם הוא קטן, ובמקרה הרע לפעמים אפילו צריך לעקור את השן. לא נעים בכלל. אז אחת הדרכים להפחית את נוכחות החיידקים בפה, היא לצחצח שיניים טוב טוב, בוקר וערב, ובעיקר להפחית את צריכת הסוכר. ופה חשוב להדגיש משהו. אנחנו לא יכולים להפסיק לאכול סוכר בכלל. גם לא צריך, כי סוכר באמת חשוב לגוף. אבל יש המון מאכלים שמוסיפים להם סוכר באופן מלאכותי, כדי שיהיו יותר מתוקים וטעימים, וממש יהיה קשה להפסיק לאכול אותם. אלו הם הממתקים, החטיפים והשתייה המתוקה. בכוס אחת של קולה לדוגמה, יש יותר משבע כפיות סוכר, ובחלק מחטיפי השוקולד יש מעל 10 כפיות סוכר. זה המון! זה הרבה יותר ממה שהגוף שלנו צריך, ואנחנו צריכים ללמוד לצרוך פחות מאכלים שמכילים סוכר לא טבעי, ולהעדיף פירות למשל, או חטיפים טבעיים יותר עם תחולת סוכר יותר נמוכה. גם שתייה מתוקה זה משהו ששותים אותו לפעמים בלי להרגיש, ומכניסים המון סוכר לגוף. אז מומלץ לעבור לשתות רק מים או משקאות עם תחולת סוכר נמוכה. איך יודעים במה יש יותר מדי סוכר? בחנויות בארץ, יש מדבקות אדומות על מאכלים ומשקאות שיש בהם יותר מדי סוכר ושומן, כדי לסמן לנו שהם לא בריאים. תנסו לפתוח את הארון או המקרר ולחפש כאלה מאכלים. עכשיו אתם יודעים שכדאי להימנע מלאכול יותר מדי מהם. זה לא אומר שאסור לאכול ממתקים, אבל צריך לדעת לשים לעצמנו גבולות כדי לשמור על הגוף שלנו. לסיום, אולי פעם שמעתם את המילה דיאטה. דיאטה היא בעצם הרכב המזון שאנחנו אוכלים. רוב האנשים ניזונים מדיאטה שכוללת מזון מכל מיני מקורות, גם צומח וגם חי. אנשים שהם צמחונים ניזונים מדיאטה שלא כוללת בעלי חיים ולא אוכלים עוף ובשר לדוגמה. ואנשים שהם טבעונים לא אוכלים גם דברים אחרים שמגיעים מעולם החי, כמו גבינות וביצים. לפעמים הדיאטה שלנו משתנה במהלך החיים כתלות במצב שלנו. למשל, אם חסר לכם ברזל בדם, הרופא יבקש מכם להתחיל דיאטה עשירה בברזל ובחלבונים. אם למישהו יצטבר הרבה שומן בגוף, הרופא ימליץ על דיאטה מופחתת שומן וסוכר. לפעמים יש צורך גם לקחת תוספי תזונה כדי לוודא שהגוף מקבל את כל אבות המזון שהוא צריך. ויש עוד משהו שחשוב לציין. אם תסתכלו סביבכם על הילדים והילדות וגם על המבוגרים שאתם מכירים, אתם תראו כאלה שיש להם יותר שומן וכאלה שפחות. זה קשור למה שאנחנו אוכלים, אבל גם לתכונות שיש לנו ב-DNA. למשל, כמה מפתחות אינסולין יש לנו בגוף, וזה משתנה מאדם לאדם. גם אם בגוף שלכם יש ממש הרבה שומן או ממש מעט שומן, זו תכונה כמו כל תכונה אחרת, למשל צבע שיער או גובה. הדבר החשוב ביותר הוא שאתם תרגישו בנוח בתוך הגוף שלכם, וזה לא משנה אם יש לכם הרבה שומן או מעט שומן בגוף. ויחד עם זאת, תדעו לשמור עליו, לא בשביל להיות רזים יותר, אלא בשביל להיות בריאים יותר.
אבא, תראה, הצלחת שלי ממש צבעונית. יש בו ירקות, טחינה, חזה עוף ופתיתים.
מעולה, חמוד, אני שמח שאתה מיישם את מה שלמדנו בפרק.
כן, כן, אפשר כנוח.
אז מה למדנו היום? אבות המזון הם המרכיבים החשובים שהגוף שלנו צריך בשביל להתקיים, פחמימות, שומנים, חלבונים, ויטמינים, מינרלים ולא לשכוח מים. אם אנחנו צורכים מעט מדי מאבות המזון, הגוף שלנו עשוי לא לתפקד כהלכה כי חסרים לנו דברים. אם אנחנו צורכים יותר מדי מהם, בדגש על סוכר ושומן, הם עלולים להצטבר אצלנו בגוף ולהקשות עליו לתפקד ובכך לגרום למחלות. הבריאות שלנו תלויה בעיקר בנו. אז הנה כמה טיפים לתזונה נכונה. ודאו שבכל ארוחה יש לכם צלחת צבעונית ומהממת שמכילה את כל אבות המזון. אכלו כמויות שמספיקות לכם כדי לסבוע, ולא סתם לאכול. לעשו את האוכל ממש טוב, זה מסייע לעיכול שלו ולתחושת השובע. שתו הרבה מים לפני ארוחה ובמהלכה. מותר לכם מדי פעם לאכול ממתקים ולשתות משקאות מתוקים, אבל זה תמיד בנוסף לארוחות מאוזנות ולמים ולא במקום. זאת אחריותכם לוודא שאתם לא מגזימים. ודבר אחרון, פעילות גופנית כמו משחק בכדור, ריצה בפארק או אפילו משחק מחבואים, תורמת מאוד לבריאות הגוף שלנו. בהכנת הפרק הזה השתתפה התזונאית עומר ברעם. תודה רבה לעומר. אז בואו נאכל בריא, נחיה בריא, וניתן לגוף לעשות את העבודה. זה היה מסע אל גוף האדם. אני דוקטור יאיר פוזניאק. פרקים נוספים באתר הבית שלי, ypscience.com.